שלום, היום אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו של השיעורים על הסוגיות שנלמדו, אפשר לומר, בדף היומי. אנחנו ממשיכים בשיעורים במסכת סנהדרין, ובחרתי היום לדבר על סוגיה שהיא מקיפה כמה סוגיות, אבל הנושא הכללי אני קורא לו גדרים בפיקוח נפש. כן, לכאורה זה מושג של פיקוח נפש, כולנו יודעים שפיקוח נפש דוחה שבת, אבל יש פעמים שמצד אנחנו אומרים שדווקא יהרג ואל יעבור. זאת אומרת שלא תמיד אנחנו אומרים שפיקוח נפש באמת דוחה כל דבר, ועל כך אני רוצה להתבונן, או רוצה דרך הסוגיות ודרך מה שלמדנו פה בכמה, מכמה היבטים. הסוגיה כאילו העיקרית שבה עוסקים היא בדף ע"ד בפרק שמיני, מסכת סנהדרין כפי שאמרנו, שם אנחנו לומדים את הכלל, כפי שהוא כתוב שם בגמרא, כל עבירות שבתורה, אם אומרים לאדם עבור ואל תיהרג, יעבור ואל ייהרג, חוץ מעבודת כוכבים, גילוי עריות ושפיכות דמים. זאת אומרת, אנחנו יודעים ששלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שם אנחנו אומרים שיהרג ואל יעבור, אבל בכל הדברים האחרים אנחנו אומרים שיעבור ואל יהרג. אמנם הגמרא אחר כך מוסיפה עוד גדרים נוספים בחלק הזה, כי יש עניין של שעת השמד וחילול השם, שאז באמת גם בעבירות אחרות אנחנו אומרים שיהרג ואל יעבור. אבל בדרך כלל, כאשר יש סכנה, אנחנו תמיד יודעים להגיד, פיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש דוחה כל דבר, כפי שאנחנו רגילים לומר. אז זה באמת נקודה ראשונה שבה אני לרגע רוצה שנתבונן. כי אם אנחנו אומרים באמת שבכל העבירות שבעולם, אם אומרים לו יעבור ואל יהרג, האם זה באמת כלל שאפשר להגיד אותו באופן מוחלט או לא? איך אני רואה מה אנחנו רואים בזה? אם נתבונן בדברי הפוסקים ובדברי הראשונים כמובן, אנחנו נמצא שיש מחלוקת בדברי הראשונים לגבי העניין הזה, אם מכריחים אדם למשל לעשות עבירה, האם יש לו עניין בכל זאת אולי כן למסור את הנפש? זאת אומרת, ויש כאן לכאורה מחלוקת, וזה מחלוקת מקצה לקצה. כי מצד אחד, דווקא בלשון הרמב״ם, שבהלכות יסודי התורה, בדף המקורות נמצא את זה, בדברי הרמב״ם אנחנו נמצא, שהוא אומר שבמקום שאמרו יעבור ואל יהרג, אז אם הוא בוחר את הצד השני להיהרג ולא לעבור, הרי זה מתחייב בנפשו. זאת אומרת, זה אפילו אסור, כפי שהוא אומר, אסור לאדם אז להסתכן שלא לצורך. זה מה שאומר הרמב״ם. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שבדברי ראשונים אחרים, כמו בדברי תוספות במסכת עבודה זרה, כאן אני גם מציע לראות את הדברים, מי שיש לו בבירור הלכה שלנו, כי הדברים שם מפורטים בצורה מאוד ברורה ורחבה. יש למשל שיטת התוספות, שהוא אומר שרשאי, אם האדם רוצה להסתכן, אז הוא אפילו רשאי להסתכן, וככה נפסק בשולחן ערוך ביורה דעה, כמצוין גם בדף המקורות. לא, אבל מקצה, אבל זה עוד לא הכל, כי יש לנו דעה אחרת שמשם ראשונים נוספים, שהם אומרים אפילו שבמקרים האלה זה מידת חסידות להסתכן. זאת אומרת שמידת חסידות מקצה לקצה, בעוד שלפי הרמב״ם הרי זה מתחייב בנפשו, לפי דעת הסמק וספר חסידים, יש אצלהם התבטאויות שזה בעצם ראוי לאדם למסור את הנפש, גם במקום שלא צריך למסור את הנפש. זאת אומרת שאנחנו רואים פה את הדברים מקצה לקצה, וזו נקודה ראשונה, אפשר לראות אותה כנקודת מוצא לסוגיה הזו. מכאן אני רוצה לעבור לסוגיה אחרת. יש סוגיה אחרת, אני הולך אחורה בגמרא, לא בדף ע"ג, בדף קודם. שם אנחנו לומדים בגמרא, כתוב שם, הגמרא אומרת, מניין לרואה את חברו, מניין לרואה את חברו שהוא תובע בנהר, או חיה גוררתו, או לסטין באים אליו שהוא חייב להצילו, ומאיפה אנחנו יודעים שאם רואים בן אדם שנמצא בסכנה שצריך להיחלץ ולהציל אותו, תלמוד לומר לא תמוד על דם רעך. זאת אומרת, הגמרא אומרת, כתוב לא תמוד על דם רעך, אתה רואה בן אדם תובע, אתה רואה בן אדם בסכנה כזו או אחרת, אז יודעים שצריך להציל אותו. אז זה הלכה, אפשר להגיד, איך אני אומר, הלכה ברורה. אבל הנה גם כאן ישנה שאלה, האם כשאנחנו אמרים, זה שאדם חייב להציל את חברו, זה כתוב לא תמוד על דם רעך. אבל מה יהיה? האם זה כולל גם מצב שאדם אולי גם צריך להסתכן בשביל להציל את חברו? זאת אומרת, אם למשל אתה רואה מישהו שטובע בים, המצב שלו הוא מצב של סכנה. אז עכשיו אם אתה תצא להציל אותו, אתה בעצמך נכנס לסכנה. אתה בעצמך מסתכן. אז האם זה יכול להיות? מתי אמרו שצריך להציל? כאשר אתה יכול להציל בלי להסתכן. אבל כאשר אתה בעצמך מסתכן, כאשר אתה בעצמך מסתכן, אז אולי לא, אפילו כשזה רק ספק סכנה מבחינתך. שוב, בעניין הזה נחלקו הדעות בדברי הראשונים והפוסקים, דווקא בדרך כלל רוצים לומר, הבית יוסף מביא שאלה דברי בשם הטור, שמביא ירושלמי, שמהירושלמי משמע שצריך להציל את האדם אם אתה רואה אותו, אפילו כשזה כרוך בהסתכנות מצדך. זה מה שמשמע בירושלמי. לעומת זאת רגילים לומר שבבבלי זה לא ככה. איך אני רואה בבבלי שזה לא ככה? כי הגמרא פה בעצמה, הגמרא שואלת, למה אתה לומד את זה מהפסוק שלא תעמוד על דם רעך? אז הגמרא אומרת, הגמרא שואלת, הרי אפשר היה ללמוד את זה שצריך להציל בן אדם, כי יש איזושהי דרשה אחרת שאומרת שכמו שצריכים להשיב אבידה, כמו להשיב אבידה במונית, ככה צריך להשיב אבידה שבגוף. אתה רואה בן אדם שהולך לאיבוד, אז אתה צריך להציל אותו מדין השבת אבידה, הגמרא אומרת. זה לא צריך בשביל זה פסוק שלא תעמוד על דם רעך. אז למה הגמרא לומדת דווקא מהפסוק שלא תעמוד על דם רעך? אז הגמרא אומרת, מהשבת אבידה אני עדיין לא לומד שצריך לטרוח גם ומטרח ומגר הגורי. אולי לפעמים אתה רואה מישהו שטובע בנער, אז צריך, אתה אולי לא יודע להציל, מה אתה יכול לעשות? תזכור מישהו מסוק שילך למקום הזה, תשלם למסוק כסף, והוא ילך להציל את הבן אדם שטובע בנער, הוא ייתן לו אפשרות להרים אותו מן הסכנה. אז כמה שמלן שגם אני צריך לעשות את זה. אז מה אנחנו רואים מכאן מהגמרא הזו, מהבבלי? מהבבלי מה שאנחנו רואים, שמה באמת אדם מחויב? הוא מחויב לטרוח, לזכור מסוק וכיוצא בזה. אבל להסתכן לו? אומר דווקא הבבלי שהוא קובע את המסגרת והוא אומר, הייתי אומר שלא צריך, כמה שמלן שכן צריך, אז מה כן צריך? הוא, תגיד את הדבר היותר חריף, שצריך אפילו להסתכן. מתוך זה שהוא לא אומר, משמע בבבלי, בגמרא שלנו, בסוגיה שלו. זאת אומרת, רואים בזה מחלוקת של התלמודים, וזה דבר, האמת היא שזה דבר מאוד מיוחד הדבר הזה, שבאמת צריך לדעת כשאתה רואה בן אדם שאתה הולך, רואה אותו בסכנה, עד איכן אתה צריך, האם צריך להסתכן או לא צריך להסתכן, וזו באמת שאלה מאוד מעניינת וחמורה ביותר. אני חושב שמה שיפה פה, הגדרה, בלי קשר למחלוקת, תקם נדבר עליה, אבל יש כאן איזו הגדרה יפה, של מי שהיה הרב הראשי לישראל, הרב אונטרמן, זכר צדיק לברכה, בספרו שלו, שבט מיהודה, הוא אומר הגדרה מאוד יפה, ואני חושב שהיא מבחן יפה לכל אדם. הוא אומר, אם אתה רואה בן אדם שנמצא בסכנה, אז אתה, אם אתה צריך להסתכן או לא, תעשה לרגע חושבים, אם היה הרכוש שלך נמצא בסכנה כזו, היית מסתכן או לא היית מסתכן? אם אתה היית עושה את העניין, את מה שאתה כרגע אולי צריך לעשות בשביל להציל את הרכוש שלך, אז תציל גם את הבן אדם. אבל אם אתה אולי לרכוש שלך, אתה לא היית צריך, לא היית, או אתה עושה את החשבון, אני לא הייתי עושה, כי זה מסוכן. אז ממילא אם אתה חושב שלא היית נחלץ להציל את הרכוש שלך, אז אתה גם לא צריך להציל את הבן אדם. זאת אומרת, כי באמת לא צריך להסתכן בשביל הצלה. עכשיו, אם אנחנו רק בוחנים את שתי השיטות האלה, נראה לי שאפשר בהחלט לראות פה איזשהו גדר בעניינים של פיקוח נפש, כמו שהתחלתי בדבריי, מפני ש אם אמרנו מקודם בדין הראשון, האם בן אדם רשאי לסכן את עצמו בשביל מסירות נפש שלא לעבור עבירה במקום שהתורה לא חייבה? ראינו שזה מחלוקת הראשונים. אז אולי מכאן אנחנו באמת נלמד את הדבר. מי שאומר שאסור למסור את הנפש בשביל קיום מצווה, זאת אומרת שזה איסור מוחלט למסור את הנפש במקום שלא אמרו שצריך. ולכן אפשר להגיד שגם אסור להסתכן בשביל להציל. אבל אם אתה אומר שאף על פי שאמרו יעבור ואל יהרג, בכל אופן אם אתה בעצמך רואה עניין למסור את הנפש, לפי מי שסובר שאם אתה, אם הבן אדם רוצה למסור את הנפש, אז זה אולי אפילו מידת חסידות, זאת אומרת שמותר להסתכן בשביל קיום מצווה,
אז אם מותר להסתכן בשביל קיום מצווה, אז מסתבר שמותר להסתכן, ואולי אפילו צריך להסתכן בשביל להציל בן אדם אחר. זו באמת נראה לי אחד קשור בשני, מבחינת הבנת הגדרים של פיקוח נפש והעמידה של עד אחד מותר לבן אדם למסור את הנפש. אז זה מצד אחד, ואלה שני גדרים בתחילה. מעבר לכך, יש כאן עוד דבר מאוד מעניין בנוסף, בגמרא הזו שקראנו אותה מקודם בדף עין ג'. כפי שהזכרנו, הגמרא אומרת שם שבשביל מה צריך את הפסוק לא תעמוד על דם רעך? כי אם הייתי רק לומד את זה משבת אבידה, אז הייתי אומר צריך לעשות מה שאתה יכול, אבל לא יותר מדי להתאמץ. איך אמרנו מקודם? לא צריך לזכור מסוק. מכאן באים הראשונים וגם האחרונים ודנים פה בשאלה נוספת, והיא שאלה מאוד מעניינת, מפני שהיא באמת קובעת גדרים נוספים. מפני ש... אם נאמר באמת, כמו שהגמרא אומרת, שצריך לזכור מסוק, כמו שאמר, מסוק לזכור זה עולה הרבה כסף. אז מה, אני באמת חייב להוציא כסף בשביל להציל בן אדם? האם זה מובן בהחלט שבן אדם צריך להוציא רכוש כסף בשביל להציל בן אדם? לכאורה, אני חושב שהנטייה הטבעית של כל אדם שלנו, האנשים שלנו שיגידו, כן, בוודאי, בוודאי. והאמת היא, זה לא כל כך פשוט. מה, אני חייב להוציא כסף בשביל להציל בן אדם? אולי לא, ואולי דווקא מכאן נלמד שאפילו לא, וזה יש לזה כמה ביטויים שאין אדם יכול להציל את עצמו בממון של חברו. אין אדם יכול להציל עצמו בממון של חברו, זאת אומרת, הוא לא יכול לחייב את חברו שהוא ישלם כסף בשבילו, בשביל להינצל. זה מופיע בגמרא בדף הדלת פה, הגמרא אומרת לגבי דין של רודף. הגמרא אומרת שאם הנרדף שבר כלים בדרך מנוסתו, אז הגמרא אומרת שהוא חייב לשלם את הכסף למי שיש הכלים שלו. למה אומרת הגמרא? כי אתה לא יכול להציל את עצמך בממון של חברך. ולכן ממילא גם אומר פה הראש אומר שאם אדם מציל את עצמו, מציל את מישהו, על ידי זה, איך אמרנו בדוגמה שהבאנו, שיזכור מצילים או מסוק, משהו כזה להצלה, אז הוא יכול לדרוש את הכסף, יש לו דין שהוא יכול לדרוש את הכסף מהניצול. זאת אומרת, אין עליי חיוב לשלם כסף בשביל הצלת בן אדם. הרי אפילו פיקוח, אולי לפעמים אני צריך להסתכן, אז השאלה אם אני באמת, אולי אם אני הייתי צריך להסתכן, הייתי גם צריך לסכן את הממון. אבל לפי השיטה שלא צריך להסתכן, אז גם אפילו על הממון גם כן אני לא צריך אולי להוציא ממון. ואפילו אם אני מוציא, יש לי אפילו זכות תביעה ממנו. יש לזה מקורות נוספים בגמרא, דווקא בבבא קמא, בדף סמך עמוד ב', יש שם הגמרא מספרת את זה על דוד המלך, שהוא שרף גדישים שהיו שם הפלישתים, והגמרא אומרת שכאילו זו שאלה אם היה מותר לו לשרוף את הגדישים שהיו של מישהו אחר בשביל להציל את עצמו מן הפלישתים. והגמרא גם שם נוקטת את הדוגמה שאסור לאדם להציל את עצמו בממון של חברו. אף על פי שהוא היה בפיקוח נפש, הוא היה בסכנה, אבל בכל אופן זה אסור. וזה, יש על זה דברים נוספים ומעניינים ביותר, שאני לא יודע אם כאן אנחנו יכולים בכולם להאריך. אני בדף המקורות סימנתי פה להלכה בשולחן ערוך באבן העזר, בסימן פי, יש שם שאלה מעניינת שנידונת גם אצל הרמב״ם לגבי אישה שמניקה את התינוק, והענקה כמובן היא... ההנקה היא דבר שהוא כמובן חיי נפש, כי אם היא לא תניק, אז הילד חס וחלילה יסתכן, כפי שאנחנו יכולים להבין, והאישה אולי יכולה להגיד, אני לא רוצה, או שהיא אומרת, היא רוצה לאכול כל מיני דברים שיקלקלו את החלב של היניקה. אז השאלה אם אפשר לכפות אותה שלא לאכול מהדברים האלה. ומתברר בשולחן ערוך שיש שם שתי דעות, האם באמת, מצד אחד, הדין הוא פשוט, שבטח יעקבו אותה, מפני שזה סכנה, וזה חיי נפש, וזה פיקוח נפש, והיא לא צריכה, היא לא יכולה לגרום נזק כזה לתינוק. אבל אחרים אומרים, לא, היא לא רוצה. ואם היא לא רוצה, אז גם הרבה אומר, אם היא לא רוצה, אז היא לא צריכה להסתכן, לא רק לא צריכה להסתכן, היא לא צריכה אפילו להצטער. זאת אומרת שגדרי פיקוח נפש פתאום מקבלים איזה מושג מקביל. אני רגיל לומר שפיקוח נפש לפי השיטה הזו זה באמת גדר בדיני תורה. זה לא גדר בין אדם לחברו.
זה גדר בדיני תורה. בין אדם לחברו, זה לא ברור שאדם צריך להוציא ממון בשביל חברו. אבל זה גדר בדיני תורה שפיקוח נפש דוחה שבת. כי כתוב וחי בהם. זאת אומרת, התורה שנתנה את המצוות של התורה, היא זו שנתנה את הגדר הזה, שכאשר יש פיקוח נפש, אתה לא צריך לעשות את העבירה. אתה לא צריך להימנע מן העבירה. או אתה לא צריך לעשות את המצווה. זה דין בתורה. אבל כשמדובר בין אדם, בין אדם לאדם, בין אדם לחברו, אולי אני לא מחויב להסתכן בשביל הזולת. זה באמת דבר שאולי קצת נשמע, אולי קצת נועז או משהו, אבל העובדה היא שהשיטות האלה נמצאות פה, כי באמת אי אפשר לחייב אדם להסתכן בשביל זולתו, ואפילו אולי להוציא כסף, אולי אפילו להצטער. והדברים האלה הם מעניינים כפיקוח נפש. אחרים אומרים לא, יש כאלה מי שאומר תמיד, אין דבר שעומד לפני פיקוח נפש. זה ברור לגמרי, ואולי זו הנטייה הטבעית שלנו היום לומר. אבל כשמסתכלים בעומק של הדברים, זה לא בטוח שאתה יכול לבוא לבן אדם, תסתכן בשביל הזולת, או תתחייב בשבילו במשהו. אז זה באמת נקודה למחשבה בגדרים של פיקוח נפש, שגם זה, אף על פי שזה דבר כל כך חשוב ומקיף, יש בו גדרים שגם אותם יש ללמוד ולהתבונן ולהעמיק וגם להבין אותם בסופו של דבר. אז נשאר אנחנו בזה, בעזרת השם. עוד יש, כמו שאני אומר, עוד הרבה מה ללמוד ולא אמרנו את הכל. כל טוב ושלום שלום.